כל חי אונליין 93fm.co.il
החינוך בירושלים ואמר כי אין שום הסכם עם ראש העיר שקשור לגני הילדים. יש הבנות ולפיהן אנחנו דואגים לציבור שלנו, בעיקר בקריית יובל. באשר לחילולי השבת ברכבת ישראל, אמר אשר, ממשלת ישראל מזלזלת בנו בזלזול בוטה בנושא השבת, נצטרך לחשוב איך מעבירים שלב בדרישה העקרונית שלנו לשמור שבת בפרסיה. דוח ביניים של ועדת מומחים לבדיקת נסיבות ההתרזקות לפני כשבועיים של מסוק האבאצ'י של חיל האוויר קובע כי היא תקלה ביכולת ההיגוי של המסוק היא זו שהובילה לאסון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בהתרזקות נהרג רב סרן במילואים דודי זוהר והטייס נפצע באורך קשה. לפי שעה, מסוקי האפאצ'י של חיל האוויר עדיין מקורקעים מאז ההתרסקות. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום ברוסיה עם הנשיא ולדימיר פוטין ואמר לו בין היתר כי ישראל מתנגדת להמשך התבססות איראן בסוריה ותדאג להגן על עצמה בכל אמצעי נגד כל איום. הנשיא פוטין ברך את ראש הממשלה על פעילותו לחיזוק הקשרים בין המדינות. ראש הממשלה צפוי להיפגש מחר עם משלחת אמריקנית בראשות חתנו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר ושליח ארצות הברית למזרח הטירון גרינבלט, כך מוסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. שר החוץ של מצרים סמח שוקרי ייפגש הערב עם ג'רארד קושנר, שליחו והחתנו של הנשיא טראמפ. כתבנו שלמה ריזן מציין כי הפגישה מתקיימת בצל המתיחות בין ארצות הברית לקהיר על הכוונה האמריקאית לדחות את הסיוע הכספי למצרים. ההודעה על כך מקהיר הגיעה כי הם רוצים לבטל את הפגישה, פגישה שלבסוף כן מתקיימת הערב. ראש כוח יוניפיל בלבנון טוען כי לא מצא סימוכין לטענות של ישראל וארצות הברית, ולפיהן נשק מוברח לדרום המדינה נשלט על ידי ארגון חיזבאללה. ראש הכוח שנשלח מטעם האום הוסיף ואמר כי הכוח המוצע בלבנון בראשותו הצליח לשמור על השלום באזור במשך יותר מעשור. ילד בן 7 נפצע ערב באורח בינוני מפגיעה של מכונית ברחוב רשבם באלעד. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים בלינסון כשהוא סובל מחבלות בביטנו ובחזהו. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים כי אזרח פלסטיני תושב עזה נפצע ערב באורח קשה מירי של צה"ל לעבר עמדה בצפון הרצועה. על פי דיווחים שונים, האיש משתייך לארגון טרור מקומי ועסק באימונים בעת הירי. עוד ברצועה, כוח צה"ל תפס ערב חשוד שחצה את גדר המערכת בצפון רצועת עזה. הוא עבר לחקירת כוחות הביטחון, כך מוסרים כתבנו קובי פינקלר ושלמה ריזל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש בחודש הבא עם ראש ממשלת מלזיה שהגיע לוושינגטון, כך מוסרים בבית הלבן. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות קרלייזר. הסרת משקפיים עושים רק במכון בטוח. קרלייזר. רואים טוב, נראים טוב.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים. ביום שישי עלייה קלה נוספת במידות החום. ברוב אזורי הארץ ישרור עומס חום כבד. בשבת יוסיף להיות חם הרגיל בערים ובפנים הארץ, ועומס חום כבד ברוב האזורים. ביום ראשון דומה.
בחסות סניף מחסני תאורה גבעת שאול ירושלים, גדול יותר, מעוצב יותר, משתלם יותר. כנפי נשרים 22 ירושלים, מחסני תאורה.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. דמיינו לעצמכם אלמנה, אימא לשישה ילדים קטנים, שבעלה נפטר מהמחלה והותיר אחריו חובות כבדים. היא נותרה לבדה ועומדת לאבד את קורת הגג עבור ילדיה. עכשיו תפסיקו לדמיין.
זהו המקרה של אליה, אלמנה, אימא לשישה ילדים, שקורסת תחת נטל החובות. בואו נעטוף את ילדיה גם בחופש, כשההוצאות כבדות, ונדאג למחסורם. ארוחת צהריים חמה כל יום, בבית התמחוי של יד עזרה ושולמית.
אני קורסת, במיוחד בחופש, עם כל ההוצאות. בבקשה, תעזרו לי.
כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
יום רביעי בשבוע, ואנחנו הלילה, מוצאי ראש חודש אלול, שווים לסדרת התוכניות אחרי הפוגה קלה. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה, ראש ישיבת יחל מאיר וראש ארגון הידברות. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
התחיל כאן בין הזמנים בישיבה, תחילת הזמן, תחילת זמן אלול ברוך השם אחרי בין הזמנים ארוך.
תחילת הזמן של כלל ישראל ובעזרת השם שיהיה זמן שהוא נפלא לעלייה רוחנית והכנה לקראת השנה הבאה.
אמן, אמן. הפוגה קשה, אבל ברוך השם שבנו לתוכנית. הלילה נעסוק בתוכנית בשאלות שונות, גם בנושאים שקשורים למי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. נציין שמאזינים שמעוניינים להעביר שאלות לכבוד רב יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039. יש להקיש אחת ומיד אחר כך 6, או בפקס 03-616-4477. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעותה לשונית הודעה לשידור, באתר כל חי וגם באפליקציה. אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדבר חיזוק בענייני השעה.
אנחנו למעשה נמצאים בתחילת חודש אלול, כשכפי שכולנו יודעים כמה כל אדם ואדם מתכנן תוכניות ושאיפות ורצונות וקבלות לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, אבל בדרך כלל הנטייה הטבעית היא של האדם לומר, תראה, יש לנו עוד הרבה זמן, אנחנו כעת בתחילת חודש אלול, יש לנו חודש שלם עד ראש השנה, יום שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. הרי כל יהודי יודע שהמשמעות הגדולה של היום הזה, יום שקובע את כל מה שיהיה בשנה הבאה, פרנסה, בריאות, חתונות, ילודה, כל דבר חשוב בחיים וגם חיים ומוות. אם שמענו על אדם שעזב את העולם במהלך השנה האחרונה, אף על פי שהוא לא חלם לרגע בראש השנה הקודם, שזה מה שיקרה השנה, הרי כל זה נקבע ביום ראש השנה. אז כל אדם שיש בו יראת שמיים, ודאי שמכין את עצמו ושואף להגיע לראש השנה כמה שיותר מוכן. אבל מה בעצם קורה לנו בדרך כלל? התחושה היא, אנחנו כעת בתחילת אלול, יש חודש שלם, יש הרבה זמן, עד ראש השנה אנחנו נתארגן. והנה לפתע האדם מוצא את עצמו יומיים שלושה לפני ראש השנה, וכבר הוא בסוף ראש השנה אומר, טוב, לפחות יש את ימי תשובה עד יום הכיפורים, והנה הוא כבר נמצא בנעילה של יום הכיפורים, ומגלה שעדיין לא הכין את עצמו כפי שהיה רוצה להתכונן. ובאמת, נתבונן קצת במשמעות של 40 הימים האלה, מה העניין ולמה דווקא 40 יום, מה יש ב-40 יום? אז הדברים ידועים שמשה רבנו עלה להר סיני לא פעם אחת, אלא שלוש פעמים כפול 40 יום היה בהר סיני, פעם ראשונה הוריד את הלוחות ושבר אותם, עלה שוב כדי לקבל את הלוחות השניים, יש דעות שהעלייה השנייה הייתה 80 יום ברצף, יש אומרים שירד ועלה שוב, על כל פנים הירידה האחרונה של משה רבנו מהר סיני, מי שעושה את החשבון 40 יום מאז וב בסיוון, ביום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. וביום הזה ירד משה רבנו מהר סיני, הייתה שמחה גדולה לעם ישראל, וכך בעצם זהו יום שיש בו את המסוגלות הגדולה הזו של מחילה וסליחה וחפרת אבונות בכל שנה ושנה. כשבראש חודש אלול אנחנו מונים את 40 הימים עד יום הכיפורים, אלה 40 יום שבכל יום ויום יש משמעות של מדרגה, עליית מדרגה. אי אפשר לקפוץ בבת אחת למדרגת ה-40. אדם שרוצה צריך להתחיל מהיום הזה לעלות מדרגה ועוד מדרגה, אפילו להקדיש 5 דקות בכל יום של התבוננות, של להקדים קצת לפני התפילה, לשבת 5 דקות אחרי התפילה עם ספר מוסר כמו שערי תשובה או ספר אחר, אבל לזכור שהימים האלה הם לא ימים רגילים. הם ימים שאנחנו רוצים לעלות בהם בכל יום מדרגה ועוד מדרגה, עד שנגיע לפסגת יום ה-40. בכלל, המשמעות של 40 ביהדות היא משמעות מיוחדת במה שנוגע ליצירת כלי שלם, לסגירת מעגל שלם. אולי נקדים כך בכמה מילים. כידוע, סוד האותיות בעברית, לאותיות יש משמעות גדולה. כל אות ואות אוגרת בתוכה כוח רוחני שונה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, וכשכתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה יהי אור ויהי אור, פירושו של דבר שציווה על הכוח הרוחני שבאלף, שבוו ושברש, הצטרפו שלושת אלה, והמציאות תהיה אור. כלומר, האור עשוי מאלף וברש. כמו שבכימיה יש תרכובות שונות, כך בממד הרוחני של הבריאה יש צירופים של אותיות שבהם נברא העולם, ומכאן דרך אגב המשמעות הגדולה של שם האדם, כי כשקוראים שם לאדם לא מדובר רק באמצעי של זיהוי, אלא אנחנו מחברים את הילד או את הילדה באותה שעה לצינורות שפע רוחניים של אותם אותיות. האות מם שמספרה 40 היא במשמעות של מים, מעבר ממקום למקום. כל דבר שהוא מוצא, כל דבר שהוא חומרי, הוא לא זז. המים נעים וזזים ממקום למקום. האות מם, מספר 40, הוא מבטא השלמה של מערכת אחת ועליית מדרגה לקומה יותר גבוהה. לכן רואים גם בעולם הטבע, גם בעולם הרוחני, יש משמעות למספר 40, למשל יצירת הוולד 40 יום. האם נקראת אם, כי ביום ה-41 היא הופכת להיות אם. השלמות של יצירת הוולד ב-40 יום. כבר בשלושת הימים הראשונים יש לו נשמה, כמו שאומר האריזל, אבל השלמות של יצירת הגוף, היום יש מחקרים שמראים שהמוח משדר גלים חשמליים בסביבות יום ה-40, כפי שהבאנו בספר המהפכת המחקרים שעוסקים בזה, יוצא ש-40 יצירת הוולד. כך גם בדיני נפלים, בדיני טומאה וטהרה. יש את החלוקה הזאת בין לפני יום ה-40 לבין אחר יום ה-40, לא שמותר להפיל לפני יום ה-40. אנחנו מדברים כעת מצד דיני טומאה וטהרה, מה שאומרת המשנה שם. כך גם יין תוסס 40 יום, לאחר 40 יום הוא נרגע, וכעת הוא הופך להיות יין משובח, יין איכותי. כשהקדוש ברוך הוא רצה לטהר את העולם מהחטאים של דור המבול, כתוב, ויהי המבול על הארץ 40 יום ו-40 לילה. כמו מקווה כזה של כל כדור הארץ, על ידי 40 יום. משה רבנו עלה להר סיני, היה שם 40 יום, ואז קיבל את התואר איש האלוקים. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. לאחר 40 יום קרן אור פניו. וכך רואים את המספר 40, יש בהקדמת הזוהר, שכשרבי חיה הצטער בגעגועים לרבו רבי שמעון בר יוחאי ורצה לראות אותו, אז צם 40 יום כדי שיוכל לראות אותו. רואים שתמיד ש-40 זה סוג של שלמות, של הגעה לקומה מסוימת, הבניין הושלם, ומכאן עולים למקום יותר גבוה. וזה גם המשמעות של 40 הימים האלה, שאנחנו כעת נמצאים בתחילתם, וכמה חשוב שניקח לעצמנו מדי יום את החשבון נפש, את הזמן של ההתבוננות. המקובל בדרך כלל הוא חצי שעה ספר מוסר לשבת וללמוד מדי יום, אדם שמרגיש שהוא לא יעמוד בכך, אז כמו שאמרנו, אפילו 5 דקות לפני התפילה, לאחר התפילה, אישה יכולה לקבוע לעצמה זמן של 5 דקות בכל יום, עם חצי שעה עוד יותר טוב, לקריאה בספר מוסר, כמו שערי תשובה או ספר אחר, לקבל קבלות של עלייה והתחזקות, ובעזרת השם שנזכה להגיע לראש השנה מוכנים עם גזרות טובות לכלל ישראל.
אמן ואמן. אנחנו נצא להפסקה ראשונה ומיד אחר כך נשוב לשאלות המאזינים לחלק השני של התוכנית.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
מסעדת קקאו והים רמת החייל, מסעדת דגים וחלבית מהודרת, המקום שכולם מדברים עליו. מבחר מנות דגים, ארוחות חלביות ופינוקים, טעים טעים. תבואו, תבינו. ועכשיו, בדץ בית יוסף, קקאו והים רמת החייל, ראול ולנברג 32, 03-522-9038.
די, די! כמה אפשר לשמוע את הצפירות האלו?
משפחה יקרה, יצאתם לטיול חווייתי? חבל שתתעקו בפקקים. קחו איתכם מכשיר שמור מבית הדרן לווייז בלבד, ותענו מהדרך. חייגו עכשיו כוכבית 3230, אספקה מהירה תוך 31 שעות, וגם צילון לרכב מתנה, וחודש חנייה חינם באפליקציית פנקו. בישו בית דין צדק בני ברק, פשוט עובד. הדרן.
בוקר טוב תלמידים.
בוקר טוב.
כשיש עמק, כל היום נראה אחרת. בתוך כריך או טוסט קרנצ'י. ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
רבותיי יקיריי, אני חי את החינוך יותר מ-40 שנה, ואני רואה את הצורך המיוחד בשנים אלה, בפנימיות, כדי לשמור על הילדים 24 שעות. צוות חינוכי המסור בלב ונפש עוטפים את הילד באהבה וחינוך, ואני רואה את התוצאות ומביאים אושר לכלל ישראל.
לפרטים והרשמה חייגו 1-700-704-400. מגדל אור, למען דור העתיד. בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
שלום רב, והרי עדכון קצר. בעקבות מבצע קיץ מחשמל של הוד לבן, ייתכן ויהיה עומס בצריכת החשמל. מבצע קיץ מחשמל של הוד לבן יוצא לדרך. קנו שניים ממגוון מוצרי הוד לבן, שניצלים, קציצות, פסטרמות, נקניקים ונקניקיות, התקשרו לטלאול 03-9411-404 והיכנסו להגרלה על מקרר, מקפיאים, מכונות כביסה ועוד. עשרות זוכים במוצרי חשמל. קיץ מחשמל עם הוד לבן.
אפשר לחזור ללימודים. ואפשר לחזור ללימודים בשמחה. שמחונים מזמינים אתכם להנות רק עכשיו ממבצע 48 הקולקציות הנבחרות של סידורי עת רצון בעיצובים מדהימים ובשלל צבעים רק ב-48 שקלים. שמחונים ללימודים ב-48 שקלים עכשיו בחנויות שמחונים. רבי עקיבא 118 בני ברק, ירושלים 100 שערים 3, ואפילו בשמחונים בבור פארק. שמחונים, השמחה ממשיכה. המבצע עד י' באלול.
מסעדת וסבתא וברכתא, שכונת התקווה, תל אביב, בחשרות הרב מחפוד, בשרים עסיסיים, סלטים טריים ובמחירים עממיים, כי יש טעמים שנשארים איתך לכל החיים. וסבתא וברכתא,
טעים.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק השני של התוכנית, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט הראש ישיבת היכל מאיר וראש יושב ארגון התאבות. אנחנו כעת פונים לחלק השני של התוכנית לשאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים 1 ואחר כך 6, או בפקס 03-616-4477. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי, וגם באמצעות האפליקציה היישומון. שאלה ראשונה לתוכנית זו: השבוע הראה ליקוי חמה מלא בארצות הברית, מיליונים אגב יצאו לרחובות לראות את הליקוי הזה. הגמרא במסכת סוכה כותבת שליקוי חמה הוא סימן רע לעולם כולו. ראשית של המאזינה, הרי ליקוי חמה ידוע מראש מתי יהיה, אז מה בעצם הסימן הרע שבו? ושנית, האם אנחנו צריכים לחשוש ממשהו רע חלילה שיתרחש בעולם?
בגמרא שם למעשה כתוב שכשחמה לוקה, הסימן רע הוא לעובדי כוכבים. וכשהלבנה לוקה, סימן רע חס ושלום לסונהם של ישראל, הכוונה לעם ישראל. ובאמת השאלה ששואל כאן המאזין היא שאלה שהארוך לנר כבר עומד עליה. הרי ליקוי חמה ידוע מראש מתי יהיה אותו ליקוי, אז מה בעצם הסימן הרע שבו? נוסיף שבגמרא שם, הגמרא אומרת שיש מצבים שבאמת ליקוי חמה הוא סימן רע לכל העולם ולא רק לאומות העולם, כמו בזמן שהחמה נמצאת באמצע השמיים, באמצע הרקיע. אני לא יודע בדיוק הליקוי שהיה השנה, איפה בדיוק הייתה החמה, אם במערב, במזרח או באמצע, אבל באמת הגמרא שם אומרת ש אם באמצע הרקיע, סימן רע לכל העולם כולו. אבל השאלה היא, שואל הארוך לנר, הרי מראש ידוע, יש פה מהלכים אסטרונומיים, מתי הלבנה נכנסת וחוצצת בין השמש לבין כדור הארץ, ואז אנחנו לא רואים את השמש, הלבנה לוקה, כי הירח אמנם הרבה יותר קטן מהארץ, הרבה יותר קטן מהשמש, אבל בגלל המרחקים שביניהם, לנו הלבנה נראית בגודל של השמש. זה גם נרמז בתורה, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. אחר כך כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אז למה בעצם כתוב בתחילה את שני המאורות הגדולים? יש את המדרש שנבראו גדולים, ואחר כך הלבנה התקטנה, אבל לפי פשט הפסוק ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, ברא את שני המאורות הגדולים, כלומר לעינינו הם נראים גדולים באותו גודל, מכדור הארץ רואים את השמש ואת הירח באותו גודל, אבל אומרת התורה תדע את האמת שהם לא באותו גודל, זה המאור הגדול, זה המאור הקטן, ההבדל הוא במרחקים. אבל זוהי בעצם הסיבה שכאשר הלבנה נכנסת בין כדור הארץ לבין השמש, היא מסתירה מעינינו את השמש ואז יש את ליקוי החמה. שואל הערוך לנר, הרי זה מהלך טבעי לחלוטין, איזה סימן רע יש בזה, אתה יודע מראש מתי זה יקרה. והוא משיב שהסימן הרע שכתוב כאן, אין הכוונה שישנה גזרה מוחלטת באותה שעה, אלא לומר לך שבזמן הזה דנים את העולם, במקרה של ליקוי חמה דנים את אומות העולם, במקרה של ליקוי לבנה דנים את עם ישראל, וכל משפט הוא זמן מסוכן. כשיש משפט, כל זמן שאדם יודע שהעסקים זורמים כרגיל, אז הכל בסדר, אבל כשהוא יודע שהוא עומד כעת לחקירה במס הכנסה או במקומות אחרים, הוא מבין שמידת הדין מתוחה, הוא יכול לצאת מזה בשלום, אבל חלילה יכול להיות גם אחרת, ולכן כשרואים את הליקוי שיש בו סימן רע, זה אומר שעלינו לעשות חשבון נפש, לתקן את עצמנו, לקבל קבלות של התחזקות, וכך מסביר הערוך לנר את העניין הזה. ולגבי השאלה השנייה, האם במצב כזה צריכים לחשוש? אז ראשית, כמו שהזכרתי, תלוי איפה הייתה החמה, אם הייתה במזרח, במערב או באמצע, כי אם הייתה במזרח או במערב, אין לזה שום קשר לכלל ישראל, זה נוגע רק לאומות העולם. אם הייתה באמצע, שזה נוגע לכל העולם כולו, גם לישראל וגם לכל העולם, הרי ודאי שגם הדברים נוגעים לגבי עצמנו.
שאלה נוספת, אנחנו נוהגים להתחיל באמירת סליחות מראש חודש אלול. שמעתי שאסור לומר סליחות מצאת הכוכבים ועד לחצות הליל. מה הסיבה לכך? דווקא שואל המאזין, לי ולחברי שעות ערב הוא הזמן הנוח ביותר לומר סליחות, וכך נוכל להתמיד ולומר סליחות בכל חודש אלול.
העניין הזה נוגע יותר לדברי המקובלים, שהאריזל וככה רב חידה אפילו מדבר מאוד בתקיפות על העניין הזה, שלא לומר סליחות מצאת הכוכבים ועד חצות לילה. והדברים האלה נוגעים לא רק לעניין סליחות, אלא בכלל לדעת המקובלים על הזמנים האלה של שעות הערב עד חצות לילה. נאמר את הדברים ראשית מההיבט של עולם הטבע, ואחר כך מה המשמעות הרוחנית של הדברים. בעולם הטבע אנחנו רואים שמשקיעת החמה, העולם הולך ומחשיך, כשחושך מבחינתנו כל הלילה נראה זהה לחלוטין, הכל חשוך. אבל מצד האמת, ביקום יש הבדל בין תחילת הלילה לבין סוף הלילה. בתחילת הלילה, האור הולך ומתרחק מהסביבה שלנו, אבל מחצות, הרי יש את הסיבוב, ומחצות בעצם מתחילה הערת היום. אף על פי שכאן אנחנו רואים עדיין חשוך בדיוק כמו לפני, אבל בטבע בכללותו, האור מתחיל להתקרב אלינו שוב בחזרה, ולכן אף על פי שכאן במצב רגיל, בעיניים רגילות, הכל נראה זהה, אבל יודעים שהאור הולך ומתקרב עד הזריחה של השמש, ששוב חוזר האור להאיר את, את, את אותה מדינה, את אותו ארץ, מקום שבו האדם נמצא. כך בממד הטבעי. בממד הרוחני של הבריאה, הזמן של שליטת החיצונים, שעל דרך הרמז אמרו עליו תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער, זה הזמן הזה של מצאת הכוכבים ועד חצות לילה. מתחיל משקיעת החמה בעיקר, אבל המוחלטות מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה. לכן המקובלים נזהרים בשעות האלה לא לעשות שום פעולה שעניינה התגרות, כאילו לבוא בגבולם של החיצונים ולריב איתם, לנסות להילחם איתם בזמן השליטה שלהם. לכן יש מקובלים שנזהרים שלא להסתפר בלילה, שלא לקצוע ציפורניים בלילה. מעיקר הדין מותר, מי שלא נוהג כמנהג המקובלים, אין בזה איסור. מרן הרב עובדיה יוסף שמעתי שהיה נוהג להסתפר בלילה או לקצוע ציפורניים, ולא חשש לעניין הזה של דברי המקובלים. אבל בעניין הסליחות, כולם מסכימים שאת ה-י"ג מידות, יש את הפיוטים שאין שום בעיה, מי שרוצה להתחיל קצת לפני חצות, את בן אדם, מה לך נרדם, ולומר את את הדברים שלפני, אבל העיקר, כשמגיעים לי"ג מידות, את זה צריך להיזהר, שהדברים יהיו מחצות לילה והלאה, ולא לפני, שאז מתחילה הערת היום, גם בממד הרוחני וגם בממד הגשמי. לכן, גם אם הרבה יותר נוח לציבור לומר את הסליחות בשעה יותר מוקדמת, לפני חצות לילה, צריך להיזהר שלא לעשות את הדבר, ואם יש מקום שכך נהגו, צריך לבטל את הדברים. הגאון הצדיק, זקן רבני מרוקו, הרב יהושע ממן, בשוט עמק יהושע, מציין שכשהוא הגיע להיות רב בנערי, ראה שיש נוהגים שם לומר סליחות לפני חצות לילה, והוא מיד עמד בתוקף וביטל את מנהגם, והעביר אותם לומר או לאחר חצות לילה או בשעות היום. כלומר, יש לנו אפשרות לומר סליחות מחצות הלילה ועד למחרת בשקיעת החמה או לכל היותר צאת הכוכבים, אבל הזמן שלאחר מכן לא אומרים בהם סליחות. גם הרב חידה כותב שמקום שנהגו צריך לגעור בהם ולבטל מנהגם, כי זה לא הזמן לומר את הי"ג מידות.
שאלה נוספת בעניין סליחות, האם יש משהו מיוחד שראוי להתפלל עליו בימי הרחמים והסליחות?
יש כמובן את התפילה הכללית שכל אדם ואדם מתפלל על סליחות ומבקש מחילה, אבל יש דבר מעניין שמרן הרב עובדיה יוסף מביא אותו בשוט, לא בשוט, בספר חזון עובדיה על ימים נוראים, שם הוא מביא בשם המקובלים שבימים האלה אדם שיש לו קרוב משפחה או מכר שעזב את דרך התורה והמצוות, הוא מציין שזה הזמן להתפלל עליו, ודווקא בברכת השיבנו. כשאומר השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, שם הוא גם מביא נוסח שכתוב בספרי המקובלים, מה לומר בהשיבנו שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודך. כדאי לראות את הנוסח המלא שנמצא שם, שהקדוש ברוך הוא יקבל בתשובה את פלוני בן פלונית, להזכיר את שמו בברכת השיבנו, ולחתום כשחותם ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, לכוון את שם הוויה, יוד כבבקה, בניקוד של סגול. בסידורים של עדות המזרח אפשר לראות שבתפילת 18 ניקדו את שם הוויה בכל ברכה וברכה. במשך כל השנה יש ניקוד שונה לשם הוויה, זה על פי הספירות, כל ספירה יש לה את הניקוד שלה. אז גם מי שלא מקובל ומתעסק עם העניין הזה של הכוונות, אבל כאן כשמתפלל על קרוב משפחה שיחזור בתשובה, כי עזב את דרך התורה, יכוון, כשאומר ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, יכוון את שם הוויה בניקוד של סגול. ומביא שם שמהרם אלשך היה לו בן שיצא לתרבות רעה והקפיד על התפילה הזאת, ובדרך פלא אותו בן שכבר היו בטוחים שאפסה כל תקווה, לפתע התעורר בתשובה וחזר בתשובה שלמה. לכן באמת כדאי לנצל את הימים המיוחדים האלה של 40 ימי חודש אלול להתפלל את התפילה הזו.
אנחנו נצא להפסקה שנייה היום, ונשוב מיד לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, ולשאלות המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
דמיינו לעצמכם, אלמנה, אמא לשישה ילדים קטנים, שבעלה נפטר מהמחלה והותיר אחריו חובות כבדים. היא נותרה לבדה, ועומדת לאבד את קורת הגג עבור ילדיה. עכשיו, תפסיקו לדמיין. זהו המקרה של אליה, אלמנה אימא לשישה ילדים, שקורסת תחת נטל החובות. בואו נעטוף את ילדיה גם בחופש כשההוצאות כבדות ונדאג למחסורם. ארוחת צהריים חמה כל יום בבית התמחוי של יד עזרה ושולמית.
אני קורסת, במיוחד בחופש עם כל ההוצאות. בבקשה, תעזרו לי.
כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון, 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
בשוק הנוזלים לניקוי כלים מקטינים את האריזה, מקטינים את החומר הפעיל, והמחיר נשאר גדול. הכמות המומלצת לחומר הפעיל בנוזל לניקוי כלים היא 24%. סנוספארק עובר את הכמות בקלות ועומד בדרישות BA הגבוהות. סנוספארק, בניחוח לימון עם משאבה נוחה לשימוש, מסיר שומנים בעילות ומעניק ברק של ניקיון.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
אתה רוצה לקנות דירה להשקעה, אבל יש לך רק 300-400 אלף שקל? כולם אומרים לך שעם תקציב כזה לא משקיעים בנדלן? במנצ'סטר, אנגליה, תוכל לקנות בתקציב הזה דירה בפרויקט המיועד לסטודנטים, מאובזרת קומפלט ומנוהלת טיפ-טופ, ולייצר פרנסה יפה בראש שקט. כאן אבי עידן. רוצה לשמוע עוד? התקשר אלינו ונדבר. 03-730-92-22. תחילת השקעות נדלן. משקיעים בנדלן. בטוח. 03-730-92-22.
פורור, חד וחלק. עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט הראש ישיבת יחל מאיר ויושב ראש ארגוני דברות. אנחנו הולכים לחלק האחרון של התוכנית שאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים שמעוניינים להעביר שאלות לתוכנית יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מגישים 1 ומיד אחר כך 6. צורה נוספת זה בפקס 03-616-4477. אפשרות שלישית לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי או באמצעות האפליקציה. שואל מאזין, ברצוני לשאול בעניין הסערה התקשורתית שפרצה בעקבות דבריו של השר דרי השבוע בכנס רבני בנועם. הוא תקף את ארגון בצוהר ואת הקו הרפורמי שהולך וחודר לדבריו לציבור הדתי-לאומי. האם הרב מסכים להגדרה הזו, והאם לא מוגזם לחבר חלקים מהציבור הדתי-לאומי לרפורמים?
זה לא סוד שבשוליים של הציבור הדתי-לאומי מתפתחת מגמה מסוכנת, והבעיה הגדולה יותר שהשוליים האלה הולכים ומתרחבים יותר ויותר, החל מהחתירה של ארגון צוהר מתחת הרבנות הראשית לישראל, ועד דברי העידוד התמוהים של מי שעומד בראש מפלגת הבית היהודי, בנוגע לאורחות חייה של, כמדומני, יועצת התקשורת שלו, דברים שבעבר מנהיגי המפדל לא העלו בדעתם לרגע שיום יבוא, והעומד בראש מפלגתם, ממלא מקומם, יתבטא בצורה כזו, יביע דעות כאלה, וכבר הבחירי רבני הציונות הדתית יצאו במתקפה חריפה כנגד המגמה הזו. הרב יהושע שפירא בכינוס של מדריכי תנועת הנוער הדתית לאומית עזרא ציין בכאב גדול שהולכת וצומחת בקרב הציונות הדתית תנועה רפורמית חדשה עם הרבה מהמאפיינים של הרפורמה הראשונה. הוא הוסיף שזוהי ההתמודדות החריפה ביותר כיום של הציונות הדתית. אנחנו מדברים כעת על תלמיד חכם, אדם ירא שמיים משכמו ומעלה, שהוא עצמו עומד מבוהל ממה שקורה שם, ולאחר מכן התפרסמו דבריו של רב הטכניון, הרב אליהו זיני, שאמר שלא מדובר בנאו-רפורמים, אלא רפורמים לחלוטין, אפילו הקצין עוד יותר מדברי הרב יהושע שפירא. למתקפה הזו הצטרפו הרב צביטאו ו... ועוד הרב מיכל לוי, רבה של פתח תקווה, ועוד רבנים בכירים מהציונות הדתית שעומדים נבהלים מהסחף שחל. מישהו, אחד העיתונאים השומרי מצוות אמר לי שהם רואים את עיקר המגמה הזו שהולכת ומתפשטת בעיתונות שנחשבת לגיטימית ונכנסת לבתים בציונות הדתית, אבל שם רואים ממש ירידה וירידה לקראת התקשורת הכללית החילונית, וזה בעצם מה שמפחיד, ובצדק, גם את מנהיגי אותם היראי שמיים שבהם בציונות הדתית, ובכלל דבר שצריך להדאיג את כלל ישראל, שחלק גדול כזה הולך ומתקרב לכיוון הרפורמי. זה לא סוד שהרפורמים הרסו את יהדות ארצות הברית. הזרם הרפורמי הגביר את ההתבוללות בקרב יהודי ארצות הברית, וצריכים לשים את הדברים על השולחן. כל מי שמתקרב לקו הזה, שידע שהוא ימצא את עצמו שם. בארצות הברית, בתנועה הרפורמית, כמעט לא ניתן למצוא דור חמישי יהודי. הדור אחרי דור הולכים ויורדים, הולכים ופוחתים. ההתבוללות שם היא נוראה, כי אפילו צעיר שמטבעו הוא כן מחובר, מרגיש חיבור לתורה, ליהדות, אבל אם כשהוא הולך לחתונה של חבר, הוא רואה שעומד מי שקורא לעצמו רבי, רבי רפורמי, והוא מתלית עליו, ועומד לידו כומר עם צלב, והם מחתנים יהודי וגויה. מה קורה לאותו צעיר שבתוכו הוא כן מחובר ליהדות, הוא כן מרגיש יראה מנישואי תערובת? אבל הוא אומר, אם הרבי, הוא לא מבין שזה לא רבי, זה עם הארץ גמור, מחלל שבת, עובר על כל התורה כולה, נוסע בשבת ברכב לבית הכנסת, הוא אדם שצריך לחזור בתשובה, הוא אדם שצריך ללכת ולהתחנן ולשפוך דמעות ביום הכיפורים על כל האבונות שלו, והוא קורא לעצמו שהוא רבי, וזה מטעה את כולם, בפרט אם הוא יודע גם לומר איזה פסוקים ולשיר יפה, כמה זה מטעה את כולם. בארצות הברית, היהדות הרפורמית הרסה את יהדות ארצות הברית, יש שם שואה שקטה שמתרחשת. מי ששם לב, הרי לפני השואה עם ישראל היו בעולם, על פי המספרים שמדברים, 18 מיליון. 6 מיליון נהרגו בשואה, ירדו ל-12 מיליון. כל עם בעולם, בדרך כלל, כל 40 שנה, מכפיל ומשלש את עצמו פי כמה וכמה. אפשר לראות במצרים, שהכפילו את עצמם ב-40 השנים האחרונות פי כמה פעמים. יש עניין של ילודה, של התרבות טבעית. עם ישראל, כעת, לאחר השואה, מונה בסך הכל 15 מיליון יהודים, כשמצד האמת היינו כבר צריכים להיות 30-40 מיליון יהודים בשנים שחלפו מאז השואה. איך ייתכן שאנחנו 15 מיליון? ויש טוענים שגם ה-15 מיליון לא כולם יהודים גמורים, מכניסים במספר הזה גם אותם שגוירו גיור שלא כהלכה וצאצאיהם, אבל נניח שבאמת מדובר ב-15 מיליון יהודים. איפה כל השאר? מדובר בשואה שקטה, שהיא לא פחות מהשואה שהייתה אז, שכולנו מזועזעים ממנה, ובזה השמים הרפורמים. הם אלה שהורידו את היראה מנישואי תערובת, הם הולכים ומוחקים את עם ישראל. אז איך אפשר לשתף פעולה ולהכניס אותם לארץ? וכשיש שוליים בדתי-לאומי שאולי מתרשמים ומתפתים מצד האווירה הכלל עולמית, כי זה נראה הרבה יותר מודרני, להיות פתוח ונאור כביכול, אבל צריך לדעת שכל אחד כזה לוקח על עצמו אחריות עצומה של מחיקת עם ישראל, של להביך חס ושלום את עם ישראל להתבוללות. כל הקו המקל הזה של צוהר שיצאו ומנסים לקעקע את הקו של הרבנות הראשית לישראל במה שנוגע לכללים בגיור, צריך להבין, דווקא מהם היינו מצפים שיקחו את הרבנות ואת הרבנים הראשיים לישראל וישימו אותם כתר על ראשם. הרי הם אלה שטוענים שיש כאן מדינה דמוקרטית ויש ראשית צמיחת גאולתנו והממשלה והמדינה וסמל המדינה, כל אלה ערכים מקודשים. אז אם הם ערכים מקודשים בעיניהם, ברבנות הראשית לישראל סמל המדינה מתנוסס, מדובר ברבנים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות כחוק, והם אלה שאמורים להכריע ולהחליט בכל העניינים של הגיור. אז איך אפשר לחתור תחתיהם? זו הסיבה שהשבוע ששר הפנים דיבר בכנס רבני בנועם, הוא העלה את הדברים, דיבר בכאב, והדברים נאמרו דווקא בכנס רבני בנועם, שהוא ארגון שבעצם מהווה אלטרנטיבה מוחלטת לרבני צוהר. מדובר ברבנים שהם בדרכי נועם מנגישים את היהדות, מגישים שירותי יהדות ללא תשלום, אם זה בנישואין, אם זה באנשים שזקוקים לעזרה כשנפטר להם מישהו, בכל תחום שהוא. כל דבר יהודי, בריתות, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, כל דבר שיהודי רוצה יכול לפנות לרבני בנועם, והם נותנים לו את השירות הזה ללא תשלום, אבל הכל תחת ההנהגה של הרבנות והרבנים הראשיים לישראל. וכולנו תפילה שבעזרת השם גם אותם שוליים בציבור הדתי-לאומי יתעשתו ויחזרו למוטב בתשובה שלמה, יגיעו לקו יהודי הלכתי כמסורת אבותינו במשך כל הדורות.
שאלה נוספת, מאזינה שואלת, קראתי בספר המהפך 3 של הרב בנושא מכניקת הקוונטים והיקום המקבילים. האם זה נכון ויכול להיות שיש עולמות נוספים ושמימיים, שואלת המאזינה?
למעשה יש כאן הקבלה מעניינת בין המחקרים החדשים בפיזיקה החדשה של עולם המדע לבין יסודות שמופיעים בתורת הקבלה, אם כי בתורת הקבלה מדובר על ממדים הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר רוחניים, אבל יש כלל גדול בהשתלשלות העולמות שהיקום הגשמי שלנו מקביל לעולמות הרוחניים. אז מה שבעצם יש בעולמות הרוחניים, יש גם במקביל הגשמי שלנו. נאמר את הדברים בקצרה, מה שרחבנו שם בספר. על הפסוק ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שכשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, הוציא אור שהיה גנוז, אור שהיה סתום, והאור הזה התפרץ החוצה. בספר עץ חיים, האריזל גם באוצרות חיים מרחיב בעניין הזה, שאותו אור שהתפרץ אל מקום הצמצום, מקום הצמצום זה מקום שהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו כביכול כדי לאפשר מציאות של נבראים, אז המקום של הצמצום, ודאי שיש בו אלוקות, אבל במקום הזה התאפשרה מציאות של נבראים, כי צמצם את אורו התברך, אור זה על דרך המשל. למקום הזה הוציא פרץ אור שהתפשט מיד לצדדים, התנפח לצדדים, ומזה נוצר יקום רוחני זך ביותר. קו האור המשיך הלאה, שוב התפשט לצדדים, ונוצר יקום רוחני, אבל פחות, עבר דרך מסכים, אז ממילא האור נעשה פחות, וכך אלה בעצם ארבע עולמות אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בתחתית של עולם העשייה נמצא היקום הגשמי שלנו, שהוא בעצם מקביל לכל העולמות העליונים. לכן כשיהודי מבצע כאן פעולה טובה או רעה, משפיע בכל העולמות העליונים עד המקומות הגבוהים ביותר בעולם האצילות, כי נשמתו מגיעה משם. כדאי לראות את דברי רב חיים וולוז'ין בנפש החיים כדי להכיר את גדולת האדם, את המשמעות של כל פעולה וכל מעשה, אפילו מחשבה ודיבור שאנחנו עושים. זה מה שכתוב בספרי תורת הסוד. בדור האחרון בעולם המדע גילו שבחלקיקים הקטנים של החומר, באלקטרונים, אותו חלקיק שרואים אותו בבירור כאן, מופיע באותה שעה במקום אחר. החוקרים הוקו בתדהמה, היו בטוחים שכנראה יש טעות במדידה. איך יכול להיות שאותו חלקיק שנמצא כאן, נמצא גם שם? ולא מדובר באחיו התאום, אלא הוא עצמו. זה כמו שאמרו לאדם, אתה יושב כעת כאן, אבל תדע שאתה יושב גם בבית. אתה לא נמצא, אבל איך יכול להיות? אני כאן, איך אני יכול להיות שם? אבל בחלקיקים הקטנים של החומר הוכח מדעית, באופן ברור, שהעניין הזה ודאי, שאותו חלקיק שכאן נמצא באותו מקום. מתוך כך העלו את התיאוריה שנקראת בשם יקומים מקבילים, שליקום שלנו יש יקום מקביל, וכל מה שיש כאן יש גם שם, והדברים האלה בהחלט תואמים, אם כי שוב מדברים בממדים אחרים של עולם גשמי, מקובלים מדברים על ממדים רוחניים, אבל מאחר שכל הגשמי מקביל לרוחני, ודאי שיש ממש בדבריהם על פי דברי תורת הסוד.
שאלה נוספת, רציתי לשאול לגבי דעות המדיניות של אנשים. בדרך כלל אנשים אנטי דתיים מחזיקים בדעות שמאלניות בנושא המדיני ביחס לארץ ישראל, לא מסכים בכלל עם הקביעה הזאת. למה זה הולך יחד? קבע שקביעה ואחר כך שואל שאלה. למה ככל שאדם שרחוק יותר מהתורה פחות שייך לארץ ישראל, הרי גם אם נאמר שזו המדינה שלהם, למה הם רוצים לוותר עליה?
למעשה, בהרבה אנשים רואים שזה כך.
כמו שאפשר להגיד שלא כל הערבים מחבלים, אבל כל המחבלים ערבים. זאת אומרת, כאילו יותר אפשר להגיד שרוב אנשי השמאל הם אנשים שהם אנטי דתיים.
אני מניח שלכך כוונת המאזין או המאזינה ששאלו את השאלה, ונסביר את הדברים. יש הרבה שרואים את אנשי השמאל בישראל כשונאי עצמם, אכולי שנאה עצמית, שנאת המדינה והעם והצבא, אנשים רעים. לאמיתו של דבר, יש ביניהם המון אנשים טובי לב, והבעיה היחידה שלא למדו תורה, שאין להם יראת שמיים. אם היו יודעים שיש בורא לעולם שנתן את התורה לעם ישראל, היו לומדים את ההיסטוריה. הרי רש"י התחיל בתחילת התורה בשאלה הגדולה בשם רבי יצחק, התורה לא נועדה להיות ספר מדע, התורה היא ספר הוראות יצרן איך להשתמש בעולם, הייתה מיד צריכה להתחיל בהנחיות, מה מותר ומה אסור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ולא לספר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואיך ההשתלשלות של הבריאה עד שנברא האדם הראשון. לכאורה לא זו התכלית של התורה, מדוע היא פתחה בעניין הזה? והוא משיב שיש כאן מטרה לקדוש ברוך הוא להעביר מסר גדול. יבואו ימים שיגידו לעם ישראל, ארץ ישראל היא לא שלכם, גזלנים אתם. וזה בעצם מה שקורה היום. אז היה אפשר לטעון את הדברים על יהושע בן נון, שבא וכבש את ארץ ישראל מאותם שהיו גרים בארץ, והיום יכולים לבוא נגד עם ישראל. היו כאן אנשים שגרו, לא חשוב שרוב אלה שהיום טוענים שהמדינה שלהם ופלסטינאים, מדובר בבליל של עמים שהגיעו מארצות ערב, ממצרים ומסעודיה, כפי ששמות משפחתה מעידה, והם עצמם מדווחים על כך שהזרימה שלהם לארץ ישראל הייתה בעצם רק בתקופה הראשונה, ולא שהם בעלי הארץ מדורי דורות. אבל נניח אותם גם שיאמרו שהם נמצאים כאן כבר 1,000, 1,500, 2,000 שנה, אבל צריך לזכור שהארץ הזו נבראה על ידי בורא עולם. כל כדור הארץ, כל היקום שייך לקדוש ברוך הוא. ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כשהקדוש ברוך הוא רצה שאחרים יגורו כאן, אז אחרים גרו. כשהוא החליט לתת לעם ישראל, אז הוא שלח את יהושע בן נון, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הוא אומר לאברהם אבינו, ועם ישראל קיבל את הארץ מהבעלים של ארץ ישראל, שזה הקדוש ברוך הוא. כך גם כעת, לאחר 2,000 שנות גלות, עם ישראל חוזר הביתה, בחפירות הארכיאולוגיות מוצאים ממצאים ברורים, לא כמו ההחלטות ההזויות האלה של האום, של ארגון אונסקו ואחרים, שטוענים שאין שייכות היסטורית בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. שירו את התגליות שמגלים בירושלים העתיקה של אותם הימים, מלבד העובדות ההיסטוריות, בספר ארכיאולוגיה התנכית הבאנו צילומים של חותמות שנמצאו שם, עם השמות גמריהו בן שפן, שמות של אנשים אישים שמופיעים בתנך, ורק קוראים בתנך שהם היו שרי ממשלה, אז קוראים ולא שמים לב אליהם, לא כמו דוד המלך, שלמה המלך, שמות שמופיעים כדרך אגב. והנה בשנים האחרונות אתה חופר בירושלים, מוצא את החותמות שלהם. מישהו יכול לומר שאין קשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל לבין ירושלים? אבל אומות העולם יבואו בטענה ויאמרו גזלנים אתם. לכן הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ולכן אנשים שיש להם יראת שמיים יודעים שיש בורא לעולם, שהתורה היא תורת אמת, שההיסטוריה היהודית היא היסטוריה של חיבור בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, הם מיד, ואני מכיר כאלה שהיו בשמאל הקיצוני והתחילו, כך סיפרו לי, התחילו לצפות בשיעורים של הידברות ושינו את דעתם, עד שהיום הם שומרי תורה ומצוות. יש לנו צילום של יהודי בהידברות שמראה את עצמו בתמונה בהפגנות של אשף באירופה, כשהוא עצמו עם כפייה וצועק נגד ישראל, והיום הוא אומר, פעם הייתי מוכן למסור נפש שהאדמה הזו תעבור לערבים, היום אני מוכן למסור נפש שעוד יהודי ידע מה זה שבת ומה זה תפילין ומה זה מצוות, כי אני לא ידעתי. כך שלא מדובר באנשים רעים, מדובר בסך הכל בבורות. ולכן תפקידנו, כל יהודי ויהודי צריך לראות איך להנגיש את היהדות בדרכי נועם, להסביר וללמד ולהפיץ את אור התורה בכל מקום שהוא, ואין ספק שגם אותם אנשים כשיווכחו באמת, ישובו גם הם למותה ויואהבו את ארץ ישראל ואת עם ישראל.
שאלה נוספת, התורה כותבת שהשפה הראשונה שבני אדם דיברו בעולם הייתה לשון הקודש, עד דור הפלגה. יש הטוענים כי השפה הקדומה בעולם הייתה שומרית, שומרית, מה נכון?
למעשה, זה נכון שהגישה המדעית השלטת היא שהשפה העברית באה בתקופה יותר מאוחרת, אבל ברור שיש טעות גדולה לאותם החוקרים. בספר הצופן על השפה העברית הרחבנו בעניין הזה. התורה אומרת, ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כל האנושות דיברה באותה שפה, עד אותו דור שבו הקדוש ברוך הוא בלה לצפתם. והשפה הזו הייתה שפה עברית. אדם נקרא אדם מלשון אדמה, קין מלשון קניתי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, דיבר בשפה העברית, יהי אור, יהי רקיע, ואדם הראשון שנברא דיבר גם הוא בשפה העברית, והתורה אומרת בפירוש, ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. במגדל בבל, מעניין מה שכותב הרש"ר הירש, שמה שכתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, נבלה לא רק מלשון נבלבל, אלא גם הוא מסביר איך נבלבל, נבלה מלשון נבילה. כלומר, ניקח את השפה העברית, וכמו שפרח שפורח הוא נראה מאוד יפה, אבל כשהוא נובל הוא מתעוות ומצטמק, כך גם ניקח את הדיבור שלהם ונגרום לו לנבול. ובאמת יש מחקרים שמצביעים על מילים רבות בשפות שונות בעולם, שרואים את השורש העברי שלהם, כמו פרוט בעברית, שהוא מעיוות של המילה פירות, כמו יש שומרי ראש יפנים בריונים שנקראים בשם סמוראים, שהשין והסין כידוע אותיות מתחלפות, שומרים, סמוראים, דברים שהם מילים שהם קרובות אחת לשנייה, וכן עוד הרבה, יהודי עולה מהודו, הביא לי רשימה ארוכה של מילים בהודית עתיקה, שרואים את הקרבה שלהם לשפה העברית, שלא לדבר על השפות השמיות כמו ערבית וכל אלה שממש ארמית, מילים שממש מחוברות לעברית, אבל אפילו שפות רחוקות, אירופאיות וכדומה, רואים את השורש העברי. החוקרים שמצאו בשומר העתיקה באזור בבל, מצאו כתבים מאותה תקופה, מצאו אגב את סיפור המבול שמופיע שם בעוד מלפני 4,000 שנה, כי באמת אנשים העידו על דברים שהם ראו בזמנם, ואין בזה, לא רק שאין סתירה לתורה, אדרבה, חיזוק שיש עדות מאנושית כתובה מלפני כ-4,000 שנה, אבל אין בכל זאת כדי לומר שהשפה העברית באה לאחר מכן כפי שהם טוענים, אלא ברור שהשפה העברית היא המקורית, ואגב גם הכתב העברי הוא המקורי, הכתב העברי כלומר של הספר תורה שלנו. חוקרים מציירים טבלה כזו של התפתחות האותיות, והם מראים אותיות שונות. אבל לאמיתו של דבר, גם את הדבר הקדשנו פרק שלם לעניין הזה בספר הצופן, שהכל התחיל מהאותיות העבריות, אפשר לראות שם את המעברים, איך אות עברה לאות אחרת, כולל אנגלית, ה-A, B, C, D, כל אלה קשורים לאלף, בית, גימל, דלת, אפשר לראות גם את ההגייה, גם את צורת האות, איך שהשתנתה במשך הדורות. ואין ספק שהתורה שלנו היא הצודקת, וכמו בהרבה תחומים אחרים שבתחילה חלקו על התורה, ועם הזמן חזרו בהם, גילו את טעותם והודו לדברי תורת ישראל שמשה אמת ותורתו אמת.
מרתק. אנחנו סיימנו את התוכנית, נודה לעוסקים במלאכה. לפני כן נציין שלשבוע הבא, אלה שרוצים להשאיר שאלות, ישאירו הודעה בטלפון בתקולי 039-039-039, הם מקשים אחת, אחר כך שש, או בפקס, למי שעדיין יש בבית, 036-16-44-77, ואפשרות נוספת לשלוח שאלות זה באמצעות הלשונית הודעה לשידור באתר וגם באפליקציה. אנחנו סיימנו, נודה לעוסקים במלאכה, למנדיאו, לרועי קנטן ולזאב סגל. אני איתי איתכם ישראל בן צבי. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
בוקר טוב תלמידים.
בוקר טוב.
כשיש עמק כל היום נראה אחרת. בתוך כריך או טוסט קאנצ'י, ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
שלום רב, והרי עדכון קצר. בעקבות מבצע קיץ מחשמל של הוד לבן, ייתכן ויהיה עומס בצריכת החשמל. מבצע קיץ מחשמל של הוד לבן יוצא לדרך. קנו שניים ממגוון מוצרי הוד לבן, שניצלים, קציצות, פסטרמות, נקניקים ונקניקיות, התקשרו לטלאול 03-9411-404 והיכנסו להגרלה על מקרר, מקפיאים, מכונות כביסה ועוד. עשרות זוכים במוצרי חשמל. קיץ מחשמל עם הוד לבן.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון? 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
בין הזמנים, רק בקפה גרג. סניפים קשרים למעדרין בכל רחבי הארץ. לפרטים, גרג סיואייל.
להיות או לא להיות? זאת השאלה. אבל לי יש עוד שאלות בענייני בריאות, ביטוח לאומי, עטבות ונושאים נוספים. לכן אני מתקשר כוכבית 8840, המוקד לפניות אזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי.
לאזרחים הוותיקים יש זכויות רבות במדינה, אבל איך תדעו על כל מה שאתם זכאים לו? זו כבר שאלה אחרת. התקשרו למוקד כוכבית 8840. הם ישמחו לסייע בכל פנייה ובקשת מידע. המשרד לשוויון חברתי.
גולפן בשטח. בואו ליהנות מחוויה ייחודית של טיולי שטח בנהיגה עצמית, בין שדות, פרדסים ונחלים. גולפן בשטח בבית חלקיה. מציע לכם מסלול אקסטרים, מסלול למשפחות ומסלול לילה. מתאים גם לערבי גיבוש וועדי עובדים. לפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. 058-552-3333. ניתן להגיע עם אוטובוסים עד המקום מכל רחבי הארץ.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומר, המייני.
חדשות כל חי, השעה 11.
טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. דוח ועדת ביניים של מומחים לבדיקת נסיבות התרסקות המסוק לפני כשבועיים קובע כי תקלה ביכולת ההיגוי של מסוק האפאצ'י הובילה לאסון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בהתרסקות נהרג רב סרן במילואים דודי זוהר והטייס סגן א' נפצע באורח קשה. לפי שעה מסוקי האפאצ'י עדיין מקורקעים מאז ההתרסקות. ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נחת בשעה האחרונה בנמל התעופה בן גוריון. בביקורו בארץ ייפגש קושנר עם ראש הממשלה נתניהו ועם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. הוא ינסה להניע את שיחות השלום בין ישראל לבין הפלסטינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום ברוסיה עם הנשיא ולדימיר פוטין ואמר לו בין היתר כי ישראל מתנגד.